איש בין אם במודע בין אם לא מודע שהילד מתחיל להתנתק והוא רוצה להיות עצמאי ולבנות את החיים שלו, וזה קשה, זה קשה לנו. לא רק הם תלויים בנו, גם אנחנו תלויים בהם, או אנחנו תלויים בתלות שלהם בנו. זה יהיה קצת יותר מדויק. ואז אם קשה לנו ואנחנו עוצרים אותם ומתחילים לתת להם הוראות על כל צעד ושעל, איך את מזזה את הראש ואיך אתה מרים את היד, איך אתה עושה אפצ'י ואיך אתה אומר בוקר טוב, ככל שאנחנו מנסים יותר לתפוס אותם ככה הם צריכים יותר להתמרד, ואז סוף סוף זכינו להגיע אל האי הפלאים הזה, מרד הנאורים האמיתי. זאת אומרת, הסתירה הזו של, מצד אחד אני רוצה ליצור זהות עצמית. שוב, כשהמתבגר אומרים אני רוצה זהות עצמית, או המתבגר אומר אני צריך את האישיות שלי, זה ציטוטים. זה לא באופן מודע הולך אצלם מה הם רוצים. אולי הם שמרו, זה חלק מזה שנדעו אותם לדבר, אבל הם נמצאים בקשיים. הם צריכים למרוד, כדי לבנות את שלהם יש להם צורך למרוד בזהות שהוענקה להם, אם היא זהות פסיבית. הורים שהצליחו לגדל ילדים מגיל צעיר, שנותנים בהם אמון ויחס של כבוד והערכה, אין להם צורך למרוד, כי נבנתה להם זהות בוגרת מגיל צעיר. וזה אני רוצה להגיד, זה לא חידוש. היו שנים שהרבה הסתובבתי, בעיקר בירושלים, במקומות אחרים, לדבר עם יהודים מבוגרים שעוד זוכרים, מלמדים בחדורים, שעוד זוכרים את החינוך של פעם, לתאר את סדר היום. אנחנו היום הרבה יותר גרועים בזה. אנחנו כביכול מגוננים על הילדים, נותנים להם הרבה פחות אחריות, מטילים עליהם הרבה פחות חובות, אבל סומכים עליהם הרבה פחות. אמר לי יהודי ירושלמי, זכרונו לברכה, היה אז בן 70 כשדיברתי לפני בערך 10 שנים, יהודי שהבין מה אני רוצה להגדיר לי בצמצום שלי לצערי בגלל העולם המודרני, הוא אמר לי, ילד בגיל 14-15 היה כבר ידיד טוב לאבא. ככה היה אומר. היה ידיד טוב לאבא. וילדה בגיל הזה, כבר בגיל 9-10-11, הייתה לרוב החברה הטובה של האמא. זה ייתכן רק אם ההורים בונים את הילד באופן כזה שהוא יהיה אדם עצמאי מגיל צעיר. אבל אם זה לא נעשה כך, אז הילד חייב למרוד בזהות המוענקת לו. למרוד בזהות המוענקת, לפני שהוא בונה לעצמו. מצד אחד, הוא חושש להיות חיקוי של ההורים, ויש לו ביקורת חריפה. הוא בעצם עכשיו במצב, כשהוא מצב רוח רוחני, לתקן את כל העולם. יש לו עכשיו איזה עולם צבוע, עולם של זה וזה, והוא שואף לעולם, את כל העולם חוץ מאשר את עצמו, כן? הוא יתקן את כל העולם לחלוטין, והביקורת שלו כלפי ההורים היא חריפה מאוד. אלא, דווקא אצלנו הבעיה זו חריפה, כיוון שיש לו שולחן ערוך להוכיח שאנחנו לא בסדר, ובדרך כלל אנחנו לא מושלמים. מצד אחד יש לו ביקורת חריפה מאוד כלפי ההורים, בגלל שבליבו הוא חושש שהוא כן חיקוי שלהם. בעצם הוא לא מבקר את ההורים, הוא מבקר את עצמו דרך ההורים. אם אבא שלי כזה, אז גם אני אהיה כזה. אם אמא שלי כזו, אז הם רוצים לתקן את ההורים בשביל אותו חלק שבו הם רואים את עצמם קופי של ההורים. בו באותה תקופה, באותה שנייה, באותו רגע, שהם בעצם רוצים, שבעצם מה שהם רוצים זה לבנות את עצמם אחרת ולהגיד לעצמם אני שונה. הנה עוד צורה של הסתירה הזו שבה הם נקלעים מקוטב לקוטב. כשאנחנו מבינים אותם, זה יעבור בגיל הטיפש עשרה, אנחנו עושים נזק גדול גם לתהליך הזה ומחריפים אותו. קודם כל, הילדים לא רוצים להיות כל כך מובנים. מכיוון שיש להם תחושה טבעית שחלק מבניית האישיות שלהם זה להיות מיוחדים. אני מרגישה בדיוק מה שהרגשת, אני מבינה בדיוק מה שאת מבינה, את ראי שקוף, את אפס, את בלון הפוח, אני רואה הכל בפנים. זה מה שאת אומרת לה, ומי שמוכנה לראות על עצמה כך, בן אדם לחברו. קודם כל, רק אנשים שטחיים באמת, שאין להם באמת הבנה בנפש האדם, חושבים שהם מבינים למה השני עושה מה שעושה. דפקו אצלם בדלת למכור אנציקלופדיה, אז מה לא צורך, אמא שלי כבר יודעת. אין דבר שהיא לא יודעת. הכל היא מבינה. למה אתה עושה ככה, ולמה אתה חושב שאתה עושה ככה, ולמה נזמן לך שאתה עושה ככה. כש, כשהמרידה היא על עניינים של טעם וחוש, זו מרידה בריאה. כשההורים לא מוכנים, סיפרה מישהי, הייתה בחנות בגדים, הייתה שם איזו בחורה שבחרה לעצמה בגד, והיא אמרה, אוף, חבל שאמא שלי לא כאן. לא יכולה להחליט. אז היא אמרה, או, הנה יש לנו הוכחה שצלנו עניין משבר התבגרות. ילדה בגיל ההתבגרות, רוצה שאמא שלה תהיה. היא מאוד נהנתה, והיא אומרת לה, אם אמא שלך הייתה עוזרת לך לבחור, והיא אומרת, כן. היא הייתה אומרת לי, מה לא לקחת, והיא יודעת, מה לקנות. זה אמת. הורים שלא מסוגלים לוותר על זה. לא מסוגלים לוותר על זה. טוב, אני לא מדבר, יש כאן בעיות עקרוניות, אז צריך הרבה חוכמה איך לעשות את זה. לתת בחירה. בדרך כלל, הם יאלצו. כשמתחיל מרד כזה, צריך לדעת איפה ההלכה, איפה חייבים, ואיפה עדיף לוותר. אני מאוד בבעיה בדברים האלה. הציבור כאן חושב שאני בא ונותן הרצאות והולך הביתה. אני אחרי כל הרצאה מקבל מבול. מבול. ואני קיבלתי על עצמי בבנותיי רבים וגם בחוסר חוכמתי המפותח לענות על כל מכתב. יש בעיה. זאת אומרת ככה, אני מדבר על אותם אלה שמה שהם מצטטים זה מה שאני אמרתי. לפעמים אני בודק עוד פעם אם זה כתוב אליי באמת, והם שמעו את זה בהרצאה שלי באיזושהי דרך. אני פשוט מנסה עכשיו להתגונן, פשוט אין לי כבר כוח לענות כל כך הרבה, על כל כך הרבה הערות, לא דווקא מהציבור שנמצא כאן, אלא ממי ששמע, ממי ששמע שהבין. אני מוכרח להגיד, כל מה שאני אומר כאן, אני לא מתייחס חלילה לשום נושא הלכתי, א', לשום נושא השקפתי, ב', ג', אני רק מנסה שתבינו. אמרתי פעם, אני לא לוקח לאחריותי שאף אחד תעשה שום דבר בגלל שאני אמרתי, ואני פשוט מדגיש את זה פעם נוספת, כדי שלא יגרמו נזקים. נוח היה לי, ואני מקווה עוד בעזרת השם להגיע לזה, לשבת בבית, ואולי לכתוב מכתבים לאלה שמדברים, וזה אחריות, זה באמת אחריות. אני רק מדגיש, גם אם אומר עכשיו דברים שלא נראים, אל תקבלו אותם, אבל נסו להבין את העיקרון. אנחנו יכולים לדבר כאן, אולי להתלוצץ, אולי לעשות מזה בדיחות. אני אמרתי, זה קשה לי. יש כאן מטענים עצומים של סבל וכאב, וזה לא פשוט לפתור הכל במחי יד. זה קל מאוד להגיד, כן, למשל בנושא שלנו. פעם לא הייתה פסיכולוגיה, אז לא היה בעיות. אם יש פסיכולוגיה, יש בעיות. מה הפתרון? יותר לא לשמוע פסיכולוגיה. עוד לא ראיתי בחור אחד שנבנה על פי השיטה הכלילה הזו. עוד לא ראיתי. אפשר גם להגיד, פעם לא היה מחשב, היום יש מחשבים, הכל בגלל המחשבים. פעם לא היה טלפון אלחוטי, היום יש טלפון אלחוטי, הכל בגלל הטלפון אלחוטי. זה מאוד קל לפתור את הבעיות ככה, בלי לחשוב. גם אם זה נכון, למשל בנושא שלנו, שהפסיכולוגיה אשמה, ונוח לנו כך להאמין, כי אם לא הפסיכולוגיה, אז חס ושלום יכול להיות שאנחנו. אז עדיף שהפסיכולוגיה. גם אם זה נכון שהפסיכולוגיה אשמה, המציאות קיימת. המציאות קיימת. כל הנושאים שדיברנו עליהם כאן במסגרת החינוך. הם בעצם נהפכים קריטיים, כמעט פיקוח נפש, כשאנחנו מגיעים לגיל ההתבגרות. ממש כך. לפעמים, בזכות, לא יודע מה, סבא צדיק וסבתא צדיקה, נפטרים בעיות נוראיות במחי יד. לרוב זה לא כך. כשנפטרים במחי יד, זה מראה עד כמה דברים הם מסובכים. היה לנו סיפור אחד, לא איתי, אחד אנשי החינוך שעסק בזה, עם נושר, שבסגרת אחד הסמינריונים שהוא נתפס להם, בדרך כלל אלה שהגיעו לסמינריונים אלה היותר טובים, לא יותר טובים, סליחה, זה ביטוי, אסור לי לדבר כך, ואני מצטער שאמרתי את זה ולא התכוונתי, אלה שיותר, שהמרידה שלהם הייתה פחות חמורה, שדובר אז בפתיחות על זה שצריך להודות בזה, גם אנחנו כגברים, בעיקר זה יותר בעיה אצל גברים גזעיים במדינת ישראל המחוספסת, צריכים חום ואהבה ורגש. והבחור הזה קיבל אומץ, דרבנו אותו, זה לא יאומן מה שהוא עשה, לא יאומן. בליל הסדר, בשעה שכל המשפחה המורחבת ישבה לשולחן הסדר, והוא גנב את האפיקומה כשהוא היה כבר מתבגר, שאל אותו האבא מה הוא רוצה, הוא אומר, אני רוצה פעם אחת בחיים לקבל ממך נשיקה, לפני כולם. השולחן נהפך משולחן ליל הסדר לשולחן תשעה באב. כולם בחו. אבל כאן זה היה פתרון. תראו דבר כזה שדיברנו עליו בגיל יותר צעיר, מה הם צריכים? וזה ילד שעבר המון, הושקע בו המון עד שהגיע להגיד את זה. ילד שלא יגיד את זה, אנחנו נפסיד אותו רק בשביל שטות כזו. לא בגיל ההתבגרות הוא צריך את זה, היה צריך לקבל את זה בגיל 3-4. ישבנו פעם בקבוצת דיון, איכשהו התגלגל הדיון לנושא של הפסוק.